בהגדה של פסח כתוב שצריך פסוק מיוחד ללמד אותנו שאי אפשר לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים מראש חודש. יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. היה עולה על הדעת שאפשר לספר מיד בתחילת חודש ניסן, אפשר כבר לקיים את מצוות סיפור יציאת מצרים. יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. זאת אומרת, צריך ללמד אותנו במיוחד. היה עולה על הדעת שכל החודש כשר, כל החודש טוב, כל החודש ראוי לספר בו את יציאת מצרים. זה, את יציאת מצרים לא צריכים לספר ביום מסוים, אלא בחודש מסוים. יש מה שנקרא חודש של יציאת מצרים. המקור לזה שני פסוקים. שני פסוקים יש. מקום אחד, כתוב בפסוק וידבר השם אל משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. סדר הפרשה הוא כך. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קדש לי כל בכור. צריך לעשות משהו. זאת אומרת, לצוות או לגלות. זה נקרא קדש לי כל בכור. זאת אומרת, על ידי שמשה רבינו יעביר או ימסור את הפרשה הזאת, כמו שצריך, כראוי, על ידי מסירת הפרשה, אז יתקדשו הבחורים. קדש לי כל בחור, פטר כל רחם. אז כתוב כאן, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, מבית עבדים. כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב. כך כתוב, כתוב בפסוק. היום אתם יוצאים בחודש האביב. הרמב"ן על הפסוק קדש לי, שיקדש אותם מיד, שתהיה המצווה נוהגת במדבר. בגמרא הזאת מחלוקת תנאים אם קדשו בחורות במדבר או לא. והוסיפה הפרשה מצוות רבות, זאת אומרת נוסף על קידוש הבחורים עצמם, אז הפרשה הוסיפה מצוות רבות. אומר הרמב"ן, מהם המצוות הרבות? שיזכרו היום, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, והחודש שהיה אביב. צריכים לזכור את היום, צריכים לזכור את החודש, הוא היה אביב. היום אתם יוצאים בחודש האביב. כתוב כאן, והרמב"ן מגלה, הרמב"ן מפרש, שפירוש המילים, היום אתם יוצאים בחודש האביב, זה המשך לתחילת הפסוק, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. ובהמשך כתוב, היום אתם יוצאים, וגם בחודש האביב. זאת אומרת, בחודש האביב, קאי, זה חוזר לתחילת הציווי של זכור את היום הזה, ותזכור גם את החודש. איזה שכירה צריכים לזכור בחודש? צריכים לזכור בחודש שהוא היה אביב. לזכור את החודש שהוא היה אביב. כן. אומרת, כמו שכתוב כאן ברמב"ן, זאת מצווה מדאורייתא, מצוות עשה, הוסיף הכתוב מצוות רבות. ואחד מהמצוות שהכתוב הוסיף, זה לזכור את החודש שהיה אביב. מתי אנחנו מקיימים את זה? איפה יש זכר לזה בהגדה של פסח? איפה? מתי אנחנו מקיימים את זה? אנחנו זוכרים שהחודש היה אביב, או מישהו מזכיר לנו את זה, או מישהו מספר לנו את זה, או... זה לא מוזכר בהגדה של פסח. ואם זאת המצווה, אז אנחנו חייבים בזה. זאת אומרת, זאת צורת הסיפור, זאת המצווה, כך הוא האופן של הסיפור, לזכור את היום ואת החודש שהיה אביב. מה זה בדיוק? זה לא ברור בדיוק לדעת מה משמעות הדבר. צריך לזכור שהחודש היה אביב. מה זה רוצה להגיד? מה זה מתכוון להגיד לנו? מה זה מתכוון לגלות לנו? מה זה מתכוון לחייב אותנו? לא לגמרי ברור. בפשטות, פשוטם של דברים. זה כתוב גם כאן, וגם על קורבן פסח כתוב. כי הביאך, כתוב, ועבדתם את העבודה הזאת בחודש הזה. טוב. אבל זה כתוב שצריך לעשות את זה דווקא. שם לא מחברים את העובדה, את זכירת החודש, או את עניינו של החודש, לא מחברים את זה למצוות הסיפור. כאן כתוב להדיה בפסוק, שהחודש מתחבר למצוות הסיפור. מכאן זה המקור כנראה למה שעלה על הדעת יכול מראש חודש. למה יעלה על דעתנו כשכתוב, בפסוק כתוב זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. איך יעלה על הדעת שמראש חודש, יכול מראש חודש, איך יעלה? למה יעלה על הדעת? או איך יעלה על הדעת? כתוב זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. מדוע יעלה על דעתנו יכול מראש חודש? משום שבהמשך כתוב, וזה קשור למצוות הסיפור, כתוב בהמשך, היום אתם יוצאים בחודש האביב. זאת אומרת, השכירה חלה גם על יום היציאה וגם על העובדה שהחודש היה אביב. זאת אומרת שגם זה מצטרף לסיפור. החודש מצטרף לסיפור. עניינו של החודש גם הוא מצטרף לסיפור. ואת זה כבר אפשר לעשות מתחילת החודש. לכן כתוב, להוציא מהמחשבה הזאת, כתוב ביום ההוא, ביום ההוא. לא ברור לגמרי מהי צורת המצווה, לזכור את החודש שהיה אביב. מה זה בדיוק? מה אנחנו צריכים פה לעשות? זה לא ייתכן שאנחנו צריכים לזכור תמיד שניסן הוא חודש של אביב. ניסן זה חודש אביב. נכון? ככה זה. זה חודש האביב, זה נקרא חודש האביב. אבל כאן יש דין מיוחד, שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו יצאנו בחודש האביב. יציאת מצרים הייתה בחודש האביב. מה המכוון ובמה אנחנו מקיימים את זה? איך? במה אנחנו מקיימים את זה? צריך למצוא, במה שאנחנו מקיימים, צריכים למצוא את המשמעות שאנחנו מקיימים מצווה בזה שאנחנו זוכרים שהחודש היה אביב. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה מלמד? מה זה? מה שכתוב כאן זה, אנחנו צריכים ללמוד, לפני פסח צריכים ללמוד מה המשמעות של המילה אביב, לדעת בדיוק מה זה, וכדי שכשנקיים את המצווה של סיפור יציאת מצרים, אז נדע שהדבר הזה קרה בחודש האביב. בפשטות, מצוות היום, המצווה של המצווה של ליל הסדר, המצווה היא לספר ביציאת מצרים. ככה זה נכון, ככה כל אחד יודע. המצווה היא לספר ביציאת מצרים. כתוב בהגדה של פסח נמצאים הסיפורים על אותם חכמים, גדולי החכמים, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא, שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. זאת המצווה, המצווה היא לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. הם מספרים ביציאת מצרים, ככה זה מקובל בידינו, ככה אנחנו יודעים, נכון? ככה הדבר ידוע. ברמב"ם משום מה כתוב לא ככה. פשוט לא ככה, כתוב. לא זאת המצווה. מצוות עשה של תורה, כתוב ברמב"ם, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. המצווה היא לא לספר ביציאה, לא לספר את היציאה בכלל, לא לדבר על היציאה. המצווה היא לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. מתי צריך לספר? בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. זכור את היום הזה, כמו שנאמר זכור את יום השבת. אז כבר אומרים הראשונים, זה מובא כאן גם במגדלוס, גם בעדות מהמיות, זה מובא בשם הסמג, שהוא מפרש את דברי הרמב״ם ואומר, כשם שהמצווה היא בשבת לזכור שהיום שבת, זכור את יום השבת לקדשו, צריך לעשות את זה בשבת, כך זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, לזכור את זה ביום שזה קרה. כשם שצריכים לזכור את השבת בשבת, כך צריכים לזכור את יציאת מצרים בזמן שזה קרה. ביום שהדבר הזה קרה. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כמו שנאמר זכור את יום השבת. לזכור את יום השבת זה לא מצווה תמיד, אלא מצווה לעשות את הדבר הזה בזמן שזה קורה. כך גם בזמן שהראה יציאת מצרים, בזמן הזה צריכים לזכור את יציאת מצרים. כך כתוב. בכל אופן, אין כאן אף מילה על יציאת מצרים. אף מילה על יציאת מצרים. צריך לזכור את הניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. הניסים והנפלאות. היציאה עצמה, כפשוטו, היציאה עצמה כבר לא הייתה נס. היציאה עצמה כבר הייתה לגמרי בדרכי הטבע. היציאה עצמה כבר נעשתה כאילו, אנחנו אומרים את זה גם באגדה. היציאה עצמה הייתה כבר גירוש. מצה זו שאנו אוכלים, משום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה. היציאה בעצמה כבר הייתה, היא כבר הייתה גירוש, היא כבר לא הייתה בניסים. הניסים קרו קודם. היציאה עצמה, היא כבר לא הייתה נס. ואנחנו מצווים לספר בניסים והנפלאות. זאת המצווה, לספר את הניסים והנפלאות. יתר על כן, בהמשך דברי הרמב״ם, כתוב, הרמב״ם כתוב, מצווה להודיע לבנים. ואפילו לא שאלו, שנאמר והיגדת לבנך. והיגדת לבנך זה נקרא היגדת, הכוונה אל תענה לו בדווקא, אלא תגיד לו. תגיד לו זה, המושג תגיד זה לא מושג של ענייה על שאלה. והיגדת לבנך, גם אם הוא לא שואל. לפי דעתו של בן אביו מלמדו, כיצד, אם היה קטן או טיפש, זה מה שנקרא בהגדה של פסח תם. אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו, או כמו עבד זה במצרים. הוא מצביע על, על, על העוזרת, או על משרתת, או על מישהו בבית. גם אנחנו נראינו כך. ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא, ויוציאנו לחירות. את זה מספרים לקטן או טיפש. ואם היה הבן גדול וחכם, מודיעו מה שאירה לנו במצרים, וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו. אז בפירוש הרמב"ם מחלק. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים לספר יציאת מצרים, את זה עושים לקטן או טיפש. לזה מספרים את היציאה. אבל אם הבן גדול או חכם, אז אנחנו לא מתעסקים ביציאה בעצמה, אלא אנחנו מתעסקים בלספר את הניסים והנפלאות. מה שאירה לנו במצרים, כן, כל מה שקרה, וניסים שנעשו על ידי משה רבינו. קודם כל, הרמב"ם מחלק לשניים, אומר, לבן גדול או חכם, אנחנו לא מתמקדים בסיפור היציאה בכלל. אנחנו מספרים את כל מה שאירה לנו במצרים, ואת הניסים, וכאן צריך להדגיש, ניסים שנעשו על ידי משה רבינו. מן דחר שמי, יודעים, כולם יודעים, שמו של משה רבינו לא מוזכר בהגדה. הוא לא מוזכר בהגדה בכלל. מוזכר פעם אחת דרך אגב, משום צורך אחר בכלל. שמו של משה רבינו, זה שאלה גדולה של המפרשים. שמו של, של משה רבינו נשמט מהגדה של פסח. כמובן שזה נשמט בכוונה, אבל משה רבינו לא מוזכר בהגדה של פסח. יציאת מצרים הייתה לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, לא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה התירוץ המקובל במפרשים, לכן משמיטים את שמו של משה רבינו. יציאת מצרים, כשלעצמה יציאת מצרים, הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל הניסים, הניסים נעשו על ידי משה רבינו. אז ברמב"ם כתוב הדגשה שאנחנו חייבים לספר את הניסים שנעשו על ידי משה רבינו. הניסים שנעשו על ידי משה רבינו. מה זה? מה זה? אנחנו לא מדגישים את זה. זה לא כתוב. זה לא כתוב לנו בהגדה. עוד פעם, לא מספרים לנו שהניסים נעשו על ידי משה רבינו. לא כתוב. השם של משה רבינו, גם כשהוא מוזכר דרך אגב, אז הוא מוזכר בעניין אחר, רק כדי לא לחתוך פסוק לשניים. בזמן שדנים שם על המכות שהמצרים קיבלו על הים או במצרים, שם יש איזה מסע ומתן. כתוב, במצרים נאמר, אצבע אלוקים היא, ועל הים כתוב, וירא ישראל את היד הגדולה. כך כתוב. היד הגדולה. וכאן היה צריך לגמור את הפסוק. זה לא צריך להזכיר יותר. אבל מכיוון שלא חותכים, לא קוטעים פסוק, אז צריך להגיד את הפסוק בשלימות. אז אומרים גם את המשך הפסוק. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. זאת הסיבה היחידה. האגבית, אגב שבאגב, ששמו של רבינו, של משה רבינו מוזכר. שמו של משה רבינו, בכל מהלך ההגדה, לא מזכירים את שמו של משה רבינו. וכאן כתוב ברמב"ם שזה עיקר הדין. כשמדברים עם בן חכם, חייבים להגיד לו את הניסים שנעשו על ידי משה רבינו. איפה? איפה? גם מה המשמעות של זה? מה זה? למה חובה לספר ביציאת מצרים מחייבת לספר שהניסים נעשו בדווקא על ידי משה רבינו? מה זה חשוב? מה זה משנה? מה זה נוגע? המובן, המובן ה... מה שנראה. מה שנראה מתוך פשוטם של דברים. בהתגלות שכביכול בורא העולם התגלה למשה רבינו בסנה. ההתגלות בסנה. שם הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. תעבדו את האלוקים על ההר הזה. פה, על ההר הזה, תעבדו. הכוונה בתעבדו את האלוקים על ההר הזה, זה כמו שהתקיים אחר כך. הכוונה היא למתן תורה. כתוב בהוציאך את העם ממצרים, ההבטחה הייתה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. היינו, ההתגלות הראשונה של יציאת מצרים הייתה במקום של מתן תורה. ויציאת מצרים הובטחה להיות הדבר שהוא הפתיחה לתעבדו את האלוקים על ההר הזה. כך הובטח, כך היא נקבעה, יציאת מצרים נקבעה, כן, להיות נקודת ההתחלה לתעבדו את האלוקים על ההר הזה. זאת הייתה ראשית ההתגלות. זאת אומרת, התגלות יציאת מצרים הייתה בהר סיני. כן, לא במקום השיעבוד, אלא בהר סיני. זאת אומרת, הכוונה, הר סיני, שם הייתה התגלות שתהיה יציאת מצרים. משום שיציאת מצרים הוא הנקודה, שהוא הבסיס לתעבדון את האלוקים על ההר הזה. הדברים הרי מפורשים, זה הרי ברור. כביכול, הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. זאת אומרת, ההתגלות של, ראשית ההתגלות של תורה, ההתגלות של תורה בעולם, היא התגלות שהתחילה כביכול. כך גילה בורא העולם את התורה. גילוי התורה היה, אתם ראיתם את יציאת מצרים. ככה גם הייתה התחלה של פרשת מתן תורה. כמו שכתוב, הכל מפורש הרי בפסוק. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ככה הייתה התחלה של מעמד הר סיני. התחלה. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, וראשית דברי תורה היה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת אומרת, הבסיס, הגילוי של תורה בעצם היה ביציאת מצרים. כל מה שקרה במצרים היה הבסיס לגילוי של תורה. אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים. הכוונה, וזה דבר ברור, התורה בעולם, התורה נתפסת בעולם, התורה נמצאת בעולם, התורה זה, איך התורה יכולה לחול בעולם? איך התורה יכולה להתגלות בעולם? התורה היא מציאות אחרת, היא מציאות שהיא, היא לא מכאן, היא לא מכאן, היא מציאות ממערכות קיום אחרות לגמרי. זאת מציאות גבוהה יותר, זאת מציאות שהיא לא יכולה להצטמצם, להתכווץ ולהיכנס לתוך העולם הזה. התורה, על מה יכולה להיות נכתבת, על מה יכולה להיות נתפסת פה בעולם הזה? אז מה שהתורה מגלה, התורה עצמה מגלה, התורה נתפסת בעולם הזה על ידי יציאת מצרים. יציאת מצרים היא זאת שהעמידה את העולם כולו במצב כזה, שהעולם יהיה בר הכי לתפיסה של תורה. התורה תוכל להיות נתפסת בעולם, אבל זה רק אחרי שבעולם נתגלתה יציאת מצרים. כשיש יציאת מצרים בעולם, יש בית אחיזה, התורה יכולה להיתפס בתוך המערכת העולמית. המערכת העולמית כמו שהיא, המערכת הטבעית, המערכת של העולם, סליחה, כמו שהוא היה נראה כשהוא נברא, העולם בשעת הבריאה, אותו עולם שנברא, העולם הזה כמו שהוא, אין בו, אין שום בית אחיזה שהתורה תוכל להיתפס בו. העולם הוא עולם טבעי, כשמספרים דברים של תורה, התורה לא, היא לא מתחברת, היא לא נתפסת, היא לא חלה פה. חלילה. חלילה. בלי יציאת מצרים. אז תורה שמתגלה בעולם, היא תהפוך מיד, מיד, היא תהפוך להיות סיפור, אפיזודה. דבר שהוא מחוץ לסדר העולם. הוא לא מפה, הוא לא חלק מהעולם. זה לא יכול לחול פה, זה לא יכול להתפס פה, זה לא, העולם כאן הוא, העולם כאן הוא מערכת אחרת. העולם כאן הוא עולם טבעי. התורה היא מחוץ לזה, והתורה היא דבר זר, צדדי, לא מצטרף לעולם. לא מצטרף למערכת, לסדר העולם. צריך להבין, יציאת מצרים היא לא מאורע שקרה לכלל ישראל. יציאת מצרים זאת מציאות שקרתה בעולם. כאן קרה משהו, בעולם. בעולם קרה משהו. כביכול בורא העולם חילץ, הוציא את העולם מתחת יד מצרים. חז"ל משתמשים כלפי מצרים. חז"ל, או נגיד כך, חז"ל כשמדברים על מצרים, ככה בזה בספר הזוהר, כשמדברים על מצרים, הם מחלקים את המילה לשתיים. מיצר ים, כאילו. המילה מצרים. כל אחד מבין שהמילה מצרים כשלעצמה, המילה הזאת היא מיצרים. מיצרים. מיצר. מיצר זה נקרא גבולות צרים, ואי אפשר להכניס לשם דבר שהוא מעבר לגבולות, דבר שהוא לא נתפס בגבול מעצם עניינו. כדאי אולי לחזור על דברים שכבר הזכרנו פה. מזכירים את זה תמיד. חז"ל משתמשים כלפי הים במושג מים שאין להם סוף. מים שאין להם סוף. זה חוץ מה שהדבר של עצמו הוא לא, זה גם לא נכון. מה אם יש להם סוף? מה אם יש להם? זה מתחיל באיזה מקום, וזה נגמר באיזה מקום, וזה מוקף. יש לזה סוף. למה משתמשים במילה מים שאין להם סוף? זה גם לא, עוד פעם, בשעה שזה גם לא מדויק. למה? מים שאין להם סוף. תגיד מים רבים, תגיד מים רבים מאוד. אבל למה מים שאין להם סוף כשיש להם? אני היום הזה עברתי פעמיים מים שאין להם סוף. פעמיים עברתי את זה היום. למה אין להם סוף? יש, אני ראיתי את הסוף. ראיתי שני סופים, קצה אחד וקצה שני. מה הכוונה מים שאין להם סוף? כשאומרים מים שאין להם סוף, מתכוונים להגיד, הסוף לא נמצא במים בעצמה. יש משהו צדדי שמקביל אותם. הם כשלעצמם, הם בלי גבול. זה נקרא מים שאין להם סוף. היבשה היא דבר מוגבל בעצם טבעי. היבשה, קטע של יבשה, הוא קטע, ואין לו שום טבע של התפשטות. הוא לא עובר את הגבולות של עצמו. ים הוא כשלעצמו מתפשט ועובר כל גבול. עובר את כל הגבולות. העובדה שיש לו סוף, היא לא מעצמו, הוא לא הוא יש לו סוף. יש מישהו שחוץ ממנו, מישהו, משהו שחוץ ממנו מגביל אותו. כביכול. בפסוק, בירמיהו, גם בתהילים, הפסוק ידוע, כן, גבול שמת, בל יעבור, בל ישובו לנכסות הארץ. כביכול בורא העולם הניח, שם גבול לים. וזה בירמיהו, כמו שכתוב בפסוק, אשר שמתי, כך אומר, האותי לא תיראו נאום השם. ובהמשך, אשר שמתי חול גבול לים. כן. כך כביכול בורא העולם אומר על עצמו, אני שמתי, אני הגבלתי את הים. הים, אני לא בראתי אותו מוגבל. הים כשלעצמו הוא חסר גבולות. הוא כשלעצמו הוא בלי גבול. הגבולות שלו, הם באים עליו מבחוץ. הגבולות שלו הם לא שלו, הוא כשלעצמו לא מוגבל. בורא העולם, בורא העולם, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים נאמנה, והדברים הם הרי דברים ברורים מאליהם, מוכרחים. בורא העולם הוא אין סוף, הוא אין סוף. כשלעצמו, עד כמה ששייך לומר את זה, שלעצמו הוא אין סוף. אבל בהתייחסות אלינו, בבריאת העולם, הוא שם את עצמו בגבולות. אבל הגבולות האלה הם לא בו. הגבולות האלה הם גבולות שכביכול הוא שם על עצמו. הגביל את עצמו. הוא הגביל את עצמו, הגביל את עצמו לפעול בתוך גבולות כאלה. אחרת העולם היה לא נתפס, כן? עולם אינסופי, זה נקרא עולם שאין בו תפיסה. אז כדי שהעולם יהיה בר תפיסה, כדי שהעולם יהיה, כן? כדי שהעולם יקרא עולם שהוא מתגלה בו, אז חייבים לשים עליו גבולות. אבל הגבולות הם לא בעצם, הגבולות הם לא בדבר עצמו. הם לא חלילה בו בעצמו. זה המשל, מים שאין להם. אז אם אנחנו רוצים, חז"ל מתכוונים להגיד לנו שכביכול בורא העולם השאיר בעולם הזה טביעת אצבע, לדעת מאיפה העולם הזה הגיע. מאיפה העולם הזה הגיע? העולם הוא הגיע מאין סוף. מקורו של העולם הוא מאין סוף. הגבול הוא לא בעצם עניינו. הבורא הוא, בלי, המקור של העולם הוא אין סוף. המקור שמשם העולם יוצא, משם העולם התגלה, משם העולם נברא, יצא לגילוי. המקור הוא אין סוף. הגבול הוא גבול שכביכול כך גזרה חוכמתו, לשים את הדברים בתוך גבולות. כך גזרה חוכמתו. להגביל. הסיבה, משום שאם לא תהיה שום הגבלה, אז הדבר הזה יסתור מציאות של גילוי. אין אפשרות של גילוי לדבר בלי גבול. דבר בלי גבול הוא ההפך מגילוי. זה דבר שאין בו תפיסה. נמצא אם כן. העולם, כמו שהוא, נושא בתוכו, בעומק מציאות העולם, הוא בעצם אינסופי. אינסופי, משום שהכוח שברא אותו, הכוח שהוציא אותו, הכוח שמגלה אותו, הוא אינסופי בעצם. העובדה שיש לעולם גבול, זה משום שכך גזרה חוכמתו. אבל הדברים כשלעצמם, מצד עצמם בעצם, הם כשלעצמם, הם דברים בלי גבול. עצם מציאות העולם היא גילויו של כביכול אינסוף. אינסוף הוא זה שברא את העולם. אבל אינסוף, מכיוון שאינסוף לא מתגלה, אינסוף סותר גילוי. אז גזרה חוכמתו שאותו כוח שהוא אינסוף יתגלה בצורה מוגבלת. אבל הוא כשלעצמו הוא מעבר לגבול. אין לו גבולות. מצרים מכחישה את זה. פירוש המילה מצרים זה מיצריה. מצרים מתכוונת להכחיש את העובדה שמקורם של הדברים הוא באינסוף, בבלי גבול. מצרים, כל המציאות כולה היא מציאות של גבול, גבול, מיצר, מיצר, מיצר. פרעו, מלך מצרים, אומר על עצמו את השם, והשם הזה מדובר על השם המפורש, לא ידעתי את השם. זה לא במושגים שלי, זה לא נמצא אצלי, במערכת המושגים שלי, השם הזה לא קיים. אבל את שם אלוקים, הוא הכיר גם הכיר, כל הזמן. כן, יוסף מדבר איתו רק, מזכירים רק את שם אלוקים. ועוד פרעה גם אומר, הוא אומר ליוסף, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. שם אלוקים מוכר לו, מוכר לו, מאמין בו, הוא חי איתו, אלוקים. אלוקים זה בעצם הגילוי, כוח מסוים, כוח. אלוקים זה כוח מסוים. עוד כוח מסוים, עוד כוח מסוים. אבל בעל הכוחות כולם, הכוונה היא, כל הכוחות שכל אחד ואחד מהם הוא מוגבל לעצמו, אז כביכול אלוקים הוא בעל כל הכוחות האלה. את שם הוויה, שם ההיות בעצמו, שם המציאות עצמה. זאת אומרת, השם הזה הוא השם שהוא באמת, השם שהוא הגילוי של אינסוף. את השם הזה הוא לא מכיר, והוא לא מסוגל להכיר. זה מעבר למושגים שלו. שם הוויה, מדובר פה על ההוויה בעצמה, שהיא הוויה שכשלעצמה היא אינסופית. היא לא מוגבלת בכלל. הוויה, עצם ההיות, היות זה דבר לא מוגבל. המציאות עצמה, כמציאות, המציאות לא מוגבלת. היא לא מוגבלת בשום צד, כן? היא מציאות שהיא כוללת את כל האינסוף של פנים, אינסוף של כוחות, בלי גבול ובלי תכלית. אבל זהו שם הוויה, שם ההיות. אבל שם אלוקים, שם אלוקים מוכר לו. שם אלוקים מדבר מלכתחילה על כוחות. כוחות. כוחות, אז הכוחות האלה הם כוחות מסוימים. כבר הזכרנו הרבה פעמים ששם אלוקים גם הוא מתפרט. הוא מתחלק לשני מילים, גם זה כתוב בספר הזוהר. שם אלוקים גם הוא מתחלק לשני מילים, מי אלה? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מי ברא אלה? זאת אומרת, אלה, יש כאן אלה, אבל יש כאן מי שברא אותם. מי אלה? כן, האלוקות מתגלה על גבי אלה. אלה, אלה, זה כוח, עוד כוח, עוד כוח, עוד כוח, עוד כוח. אבל יש כאן המי שברא את כל אלה. מה שאין כן שם ההוויה, שהוא שם ההיות, העצם, מה שנקרא, שם העצם, שם המיוחד, שם הוויה, זהו השם של אינסוף. מצרים, מצרים, עצם, מציאות מצרים. מצרים היא הכחשה, עצם עניינה של מצרים. הוא הכחשה לבחינה הזאת. לבחינה של הבלי גבול, לא ייתכן שגבול, גבול, גבול, שעצם מציאותו גבול, כן. זה מצרים. מצרים, עצם מציאותם זה מיצר, להכניס את הדברים בגבולות. אחרת הדברים לא קיימים. הם לא קיימים, הם קיימים רק בתוך הגבולות. בתוך גבולות. מיצר ים, בדווקא מיצר ים. הים שהוא אמור להיות המציאות שמגלה את הבלי גבול. את הבלי גבול בעצם. מה שחזל קוראים מים שאין להם סוף, ים. מצרים שמים את זה במיצר. יציאת מצרים, התורה היא כביכול. ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. התורה היא הפריסה שלה, היא מעבר לכל הגבולות של העולם הזה. אפילו מעבר לים. היא ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. זה כתוב, זה נאמר על התורה. התורה היא עוברת, יוצאת מכל הגבולות האלה. עולם שמי ששליט בו זה מצרים. מצרים שהיא גברת ממלכות. מצרים שהיא האימפריה. שכל העולם תחתיה. מצרים לא נותנת אפשרות. היא לא מאפשרת גילוי של תורה בעולם. מדובר פה על בני אדם שעצם מציאותם היא שכתוב הפסוק בסוף פרשת עקב כתוב כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא ארץ ישראל היא לא כמו ארץ מצרים. במה? ארץ מצרים אשר תזרע זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. כשזורעים בארץ מצרים, אז משקים את זה עם הרגליים. משקים עם הרגליים. משקים עם הרגליים זה הכוונה, כאילו דורסים או מאפשרים. סוללים כאילו מקום למים להגיע, ואותם מים מגיעים, מגיעים ומשקים. הארץ אשר אתה בא שם לרשתה לא משקים את הזרעים עם רגליים. הארץ אשר אתה בא שם לרשתה למטר השמיים תשתמה. זה כל ההבדל. מצרים לא נושאת עיניים, היא לא מצפה לגשם. מצרים יש להם את המים שהם צריכים כדי לגדל את כל הירקות שצריכים. כל הירקות, כל הפירות, כל, אני יודע, כל הזרעים. מצרים לא נושאת עיניים לגשם. מצרים יש להם את המים שהם צריכים. הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה למטר השמיים תשתה מים. שמה אין מים. אין מים. רק כמה גשם שיש, כך מים יש. הגשם זה כמו שידוע. הגשם זה יודעים, כן. לצערנו. אנחנו הולכים ונוכחים בזה תמיד, יותר ויותר, אבל הגשם הוא תמיד בלתי צפוי. בלתי צפוי כשהוא בא, ובלתי צפוי כשהוא לא בא. אין לו מערכת מסודרת טבעית של גשם. אין מערכת מסודרת וטבעית. מה שמצליחים היום לדעת, אני יודע, שבוע מראש, מקסימום, וחושבים, כן, כן, הם כבר חושבים את עצמם ל... גם זה, אלה גם ידיעות לא מדויקות, הרבה פעמים זה מוכחש. והדברים האלה יודעים רק את מה שיש, רק מה שכבר נמצא, מה שכבר קיים. אבל את מה שמעבר, מה שמעבר, אין מושג, אין ידיעה. המצרים, הם יודעים מראש בדיוק כמה מים, איפה המים, איך הם יגיעו, הכל ידוע. הכל ידוע. אין פה לצפות למשהו שהוא מעבר לגבולות ולמערכות המסודרות שלנו פה על הארץ. עכשיו כך, אין, שוב, אין ולא ייתכן שתהיה מציאות שהתורה תתפס בארץ. הדברים, אי אפשר להלביש לבוש שהוא כולו מיצר לדבר שהוא בעצם עניינו אינסופי. הדברים לא מתחברים, הדברים לא מתלבשים זה בזה. התורה לא נתפסת פה. התורה נתפסת רק אחרי שהעולם יצא ממצרים. יציאת מצרים זה דבר שהוא מאורע, לא מאורע פרטי שקרה לנו, אנחנו. כל מי שתופס את יציאת מצרים כמאורע פרטי שקרה לנו, אז לצערי, אבל הרמב״ם משייך אותו לבן התם. ובלשון יותר ברורה, כדי שלא נטעה, קטן או טיפש. זהו, לבן אדם כזה, לילד, לבן כזה, מבארים, מסבירים את יציאת מצרים. יש כאן משהו של בני אדם שיצאו מארץ מצרים. יציאת מצרים זאת מערכת עולמית, זאת מערכת גדולה. זה דבר שקרה בעולם. זה ניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. הניסים והנפלאות, זה נקרא, להכניס לתוך המערכת העולמית דברים שהם בעצם עניינם חורגים מכל הגבולות. הופכים את הדברים למחוברים, את כל המציאות שלנו. הופכים אותה למחוברת, למצורפת, לאין גבול. אין סוף. הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. תיקחו עובדה, כן. תיקחו עובדה. מה יותר גדול מהעובדה שהנילוס הוא מים? נכון? זאת עובדה. אין דבר יותר עובדתי מזה, כן. המים האלה נעשו פתאום דם, והם נעשו דם. וזה היה דם. זאת אומרת, גם הדבר הזה לא מגביל. כל דבר ודבר הוא מה שהוא ולא שום דבר אחר. זה הגבול הראשון. זה הגבול הראשון, זה הגבול הבסיסי, זה הגבול בתודעה, זהו הגבול המוכרח. זה הגבול. כל דבר הוא רק מה שהוא. ביציאת מצרים הדברים יצאו מלהיות רק מה שהם. הדברים הפסיקו להיות רק מה שהם. הדברים הם לא רק מה שהם. הדברים הם רק מה שכביכול בורא העולם רוצה מהם. הדברים הם רק מה שכביכול בורא העולם רוצה לגלות על ידם. זה הדברים. זאת מציאותם האמיתית של הדברים. המציאות האמיתית שלהם זאת לא המהות הזאת או המהות השנייה. אלא מה שכביכול מי שברא אותם רוצה לגלות על ידה. זאת מהותם האמיתית של הדברים. ברור, עולם שיצא ממצרים, עולם שיצא ממצרים, עולם שיצא ממצרים, זה עולם שהתורה יכולה להיות נתפסת בו. התורה יכולה לחול עליו, יכולה להיות נתפסת בו. כל עצמה של התורה, כל עצמה של התורה, התורה, כל עניינה, זה להיות גילוי כביכול לרצונו של בורא העולם. זאת התורה. אם התורה הזאת צריכה להיות לחול בעולם, העולם נוטה מזה. העולם הוא לא כך. העולם הוא מציאות אחרת. זה היה העולם שלא יצא ממצרים. אבל העולם שיצא ממצרים הפך להיות מציאות אחרת, שונה. מציאות שהדברים הם לא מה שהם בעצם מראים לנו. מהותם של הדברים, עצם מציאותם, זה גילוי רצון. לכן הדברים לא מוגבלים, אין להם שום גבול. גם לא את הגבול הזה שהם מה שהם, הם לא מה שהם. הם מה שהוא ולא מה שהם. רק באופן כזה התורה יכולה להתגלות בעולם. באופן שסיפור יציאת מצרים לרמה יותר גבוהה מקטן או טיפש, לבן חכם, מדובר פה על בן, ילד, צעיר, שהוא נמצא ברשות אביו, אם הוא חכם, צריכים לספר לו סיפור אחר. סיפור אחר לגמרי. כשאומרים ניסים שנעשו על ידי משה רבינו, פירוש הדבר. זה בעצם, בעצם זה פסוק מפורש. הפסוקים האחרונים בתורה, אבל לא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים, לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו. לא קם עוד נביא כמשה לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים. זאת אומרת, המופתים שמשה רבינו עשה בארץ מצרים, הם היו תורה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה הגילוי של תורה. המופתים שעשה משה רבינו בשונה ממופתים שעושים כל הנביאים. מופתים שעושים כל הנביאים, המעמד שלהם זה מעמד של מופתים. זה מעמד של דברי נבואה, הוכחה על נבואה. דברי נבואה. מה שמשה רבינו עשה במצרים זאת תורה. תורה. כל מה שקרה במצרים זה היה בסיס, גילוי, שעל גבי זה התורה הייתה יכולה להתגלות. אני אמרתי יכולה, התורה הייתה חייבת להתגלות על גבי זה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה גם השורש של תעבדון את האלוקים על ההר הזה. מהר סיני יצאה גאולת מצרים, לא מגאולת מצרים יצאה הר סיני. ההפך הוא הנכון. גאולת מצרים יצאה מהר סיני. מהסנה יצאה גאולת מצרים. לא מגאולת מצרים באה הר סיני. מתן תורה חייב את יציאת מצרים קודם, כדי שיהיה לתורה, תהיה לתורה אפשרות לחול, להתגלות בעולם. כשאנחנו מספרים ניסים, כשאנחנו מספרים את היציאה, היציאה, זה כל אחד צריך להבין, ההגדה של פסח נתקנה לכולם. וכולם לא חכמים. כולם לא חכמים. אין כולם חכמים. חכמים זאת מעלה. ההגדה של פסח נתקנה לכלל הציבור. ההגדה של פסח מתעסקת ביציאת מצרים. היא מתעסקת ביציאת מצרים. יציאת מצרים עצמה, אסור להזכיר שם את משה רבינו. כי יציאת מצרים עצמה נעשתה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לא על ידי משה רבינו. אבל הניסים והנפלאות שנעשו, הם דווקא על ידי משה רבינו. כי הוא זה שעל ידו קיבלנו תורה. התורה נקראת על שמו. רק על ידי משה רבינו קיבלנו אותו. כל מה שקרה במצרים, כל מה שקרה במצרים, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים. זאת ההתחלה של מתן תורה. כל מה שקרה במצרים, זה גילוי של תורה. זה תחילת, זה בסיס גילוי של תורה. זאת אומרת, למעשה, מכאן יוצא גילוי של תורה. לכן סיפור יציאת מצרים, נכון, סיפור יציאת מצרים, אבל אם מספרים את יציאת מצרים לבן חכם, לפי דעתו של בן אביו מלמדו. ובעצם הדין הזה שלפי דעתו של בן אביו מלמדו, אז אנחנו מבינים, שהאגדה של פסח, שהיא כללית לכל הציבור כולו, אז אסור לרדת בה למחנה המשותף הנמוך ביותר. אז נמצאים, אז נמצאים, המחנה המשותף הכי נמוך, זה לבחור או קטן או טיפש, או שניהם יחד. זה לא ייתכן. מכיוון שלפי דעתו של בן אביו מלמדו, אז ככל שהדעת גדלה, אז ההגדה של פסח צריכה לגדול. זה צריך להיות סיפור יותר גבוה, יותר עמוק, אחר. והרמב"ם מחלק את זה לשניים, בהדיה. שני סיפורים, שני עניינים. סיפור יציאה, כמו עבד זה, כמו שפחה זו, כך מדברים אל. כך מדברים אל ילד. אבל כשמדברים על בן חכם, אם היה בן גדול או חכם, מספרים לו את כל מה שאירע לנו במצרים ונעשים, וניסים שנעשו על ידי משה רבינו. זה העיקר. ככה, אני, קשה לי להאריך יותר מדי, אבל רק נסיים את הדבר שהתחלנו בו. היום אתם יוצאים בחודש האביב. והרמב"ן מגלה לנו שכאן הצטווינו בציווי מיוחד. לדעת, אנחנו יצאנו ממצרים בחודש אביב. מה זה צריך להגיד? נכון. לילד קטן זה לא אומר כלום. אכפת לי. אכפת לי אם זה היה באבי או באמצע החורף או בקיץ או בשלג. מה אכפת לי? מה זה נוגע לי? מה זה מעניין אותי? מה אתה מספר לי? בשביל מה אתה מספר לי? זה מה זה אומר? העובדה שיצאנו בחודש אביב, זאת הכוונה. הכוונה, יציאת מצרים עצמה, חודש האביב זה חודש שכל מה שהיה נסתר, כל מה שהיה נסתר, כל מה שהיה גנוז, כל מה שהיה נראה שהוא איננו, הוא לא קיים, מציץ. בראשונים כתוב שהמילה ניסן, השורש שלה הוא עברי. זה שורש המילה ניצן. כך זה כתוב בראשונים, זה גם ברד"ק. המילה היא ניצן, ניצן, הניצנים נראו בארץ, ניצן. וסמך וצד הם מתחלפים כידוע. בכמה מגדולי רבותינו כתוב שניסן זה על שם הניסים. ניסן גם בגימטרי הניסים. הניסים, ניסן, חודש של ניסים, ניסים. חודש שהוא החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים. זאת אומרת, במילים אחרות, גילוי החידוש שבחודש, נקודת החידוש שיש בחודש, היא נתגלתה בניסן. נקודת החידוש זה הכוונה, הבריאה היא מכוונת, מכוונת, לגלות הוויות חדשות, דברים שלא היו, דברים שלא היו, דברים שלא היו, כיום אנחנו יודעים שהדברים שלא היו הם נעשים צפויים, אנחנו יודעים שמולד הלבנה הוא צפוי. הוא צפוי, אפשר לראות מראש, אפשר לדעת, מהיום אפשר לדעת, מה יהיה בעוד אלפי שנים, אם, כן, לפי הסדר הזה. מתי בדיוק ואיזה שנייה יהיה המולד בעוד, כן. אבל הלבנה יוצאת מעין ליש. הלבנה מתגלה מחדש, זה חידוש. כמאור. אז דבר שלא היה, נהיה. זהו הגילוי. דבר שלא היה, נהיה. כשאומרים לנו שהחודש הזה, חודש שיצאנו ממצרים, הוא חודש אביב, פירוש הדבר, שפה התגלה דבר שעדיין לא היה בעולם. פה התגלה חודש, דבר חדש. דבר חדש, דבר שעוד לא היה כמוהו. זה לא שייך למערכת הגילויים שהיא קבועה וקיימת. ומה שנקרא היא צפויה מראש, כי היא כבר נמצאת בעצם. חודש זה נקרא דבר שהוא בעצם לא נמצא. הוא לא נמצא, הוא מתחדש, הוא דבר ש... המושג אביב בעצם, אביב. זה כמו כל ההכפלות בלשון הקודש. כמו שעציץ זה עץ קטן. עציץ זה עץ קטן. אביב זה אב קטן. אב קטן. חודש אב זה החודש שכל ה... מה שנקרא, הכל נמצא, הכל לראות באיבי הנחת. אביב זה נקרא ההתחלה, נקודת ההתחלה של מה שעתיד להיות. כן. דבר גדול, דבר שלם. העובדה שיציאת מצרים הייתה בחודש האביב, מתכוונת להגיד, יציאת מצרים היא חודש, חודש, זה דבר ש... העולם כולל בתוך המהלך של העולם, נכללים מציאויות חדשות. לתוך סדר העולם, אז אנחנו... בתוך סדר העולם יש דברים שהם לגמרי מחוץ לסדר. הם דברים שהם חדשים. זה גם כן נמצא בעולם. זה העולם שלנו הוא עולם שיש בו חידושים. יש בו חידושים. להפך, לא רק יש בו חידושים, אלא שעיקרו הוא כולו הולך לקראת החידושים. כל עצמו הוא מכוון כדי להגיע לחידוש. אני אחזור בקצרה על דברים שדיברנו עליהם כמה פעמים, הזכרנו אותם. רק בלשון הקודש, רק בלשון הקודש, הזמן נקרא זמן. זאת אומרת, הזמן שייך למושג של הזמנה. הזמנה. בכל הלשונות שבעולם, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, בכל הלשונות שבעולם, הזמן הוא המשך. המשך, ככה זה, גם ב... ככה זה בכל השפות. המשך. מציאות קיימת והיא ממשיכה להתקיים. זה עניינו של הזמן. הזמן הוא בעצם עניינו משך, המשך. פירוש המושג זמן בלשון הקודש זה הכנה למה שיבוא. זה לא המשך, זה בדיוק הפוך. זה להפוך את הקערה על פיה. המושג זמן כשלעצמו הופך את הקערה על פיה. את כל המערכת, את כל הדעת. הדעת במה שנקרא זמן בעולם עוסקת בהמשך קיים. המשך של דבר קיים. זה זמן. זה ממשיך הלאה. זאת תודעה של הזמן, זאת התודעה שהיא קיימת בדעתו של כל בר דעת שחי בעולם. המילה זמן באה להפוך את הקערה על פיה, ולעשות את כל ההווה, את כל הכעת, להכנה למה שיבוא. כל מה שכבר יש, זה לא כלול בזמן. כל מה שכבר יש זה איננו. זה כבר עבר. הזמן, כל עניינו, זה לעבור מהיש אל מה שעדיין איננו. אל העתיד. העתיד הוא כולו חידוש. העתיד הוא ההפך הגמור מהמשך. זה פירוש המושג עתיד. עתיד זה מה שיבוא. מה שיבוא פירוש כעת זה איננו. אם זה כבר ישנו, זה לא עתיד. אז זה המשך. עתיד, זה נקרא הזמנה. הזמנה זה לדבר שיבוא. לדבר שיבוא. זאת התודעה, זאת המצווה של החודש הזה לכם. החודש הזה לכם. זה פירוש המושג חודש האביב. היום אתם יוצאים בחודש האביב. חודש האביב זה נקרא חודש שמביא חדשות. מביא דברים חדשים. מביא את מה שלא היה. זה מה שרצינו לבאר. השם יעזור לנו שנזכה לספר יציאת מצרים, להבין יציאת מצרים. כמו הבנים החכמים. ומכוח זה, כן, מכוח זה, אז כביכול בורא העולם יחדש עלינו דברים שהם בפירוש לא המשך של מה שקורה. אלא דברים חדשים. דברים חדשים לגמרי. דברים שעדיין אינם, הם יבואו. הזמן יזמין אותם, אבל בתנאי שאנחנו נהיה מכוונים להזמין אותם. חג כשר ושמח לנו ולכל בית ישראל.